מה אתם עומדים במציע נדמה לי, מה?
קידושים.
מה?
קידושים
עומדים. פעם שעברה דיברנו על אחד שהוא משתמש שיש למידה, שימו גזן. לא, על זה דיברנו.
גזן ומזיק.
מה?
גזן ומזיק.
לא שמעתי.
על ההבדל בין גזן ומזיק.
זה דיברנו על זה. כן. אולי נזכיר את זה עוד פעם בקצרה. לא יודע מי זה גמרא להתחיל, להתחיל מהגמרא ההיא שכתוב שהמשנה בפרק הקוינס כתוב שהם הציעו ליסטים, אם ליסטים גזלו את הפרה, אז הפרה הלכה והזיקה, אז הליסטים חייבים לשלם. יש, למה? אף פעם שזה לא שלהם, הבאימה, אבל כיוון שהיא ברושתה, הרי אם התורה אומרת שגונה מן הגנף פטור, בגלל שגונה ביתאי שלו מבית הגנף, זה כבר לא נמצאת במקום השאלה. אין הביילים יכולים להקדיש אותם, זה כבר לא שלו. אז מצב כזה, עם ה... שאחד יגנוב ממנו אקדמי, אז יהיה פתור, אבל פה כתוב שאם הוא גזל, שהתורה אמרה שהוא חייב לשלם, כאילו התורה נתנה לו זכויות בגניבה. זה גורם שהוא צריך לשלם, גזל והבימון מתח חייב לשלם, לא שזה החיוב, שהתורה אמרה והשיב את הגזילה, כן שגוזל, אם זה לא כן שגוזל, חייב לשלם משהו אחר, אבל אם כן גוזל, גוזל מחזיר אותה, זה, התורה הטילה עליו חיוב, כאילו היה שומר הגזלן, זה הסיבה שהגזלן חייב לשלם. אבל אם, ולכן אם אדם גזל בהמה, ליסטים גזלו בהמה, הם חייבים לשלם. אבל מה יהיה אם פרצו הליסטים? הליסטים לא גזלו, לא צריך, לא הוציא אותו בכוח. רק כשעברו את הדלת, אז הפרה יצאה. שם הדין שפטורים, שהבימה הלכה והזיקה, הגזלנים פטורים. יש הדין, שהתורה נתנה דינים, שאדם שיש לו בימה, הוא שומר עליה, חייב לשלם, שמכינם, שמסוחו, כל הכללים, זה הכל, שזה נשאר, זה נפך להיות של הגזלנים, כאילו התורה הכניסה אותם ברשותם. אבל אם הם לא לקחו אותם ברשותם, אז מה שעזלו אותה, אז זה לא מחייב. בוא נאמר בדיוק ההבדל ביניהם. ברישה כתוב שאם הוציאו ליסטים, ליסטים חייבו את הבהמה והלכה והזיקה חייבים. אם רק פרצו את הגדר ויצאו והזיקה, אז הם פטורים. מה ההבדל ביניהם? אז אומרת הגמרא, אומרים מהפרשנים שמתן רואים דבר כזה, מה ההבדל בין גזלן למזיק? למי אני קורא גזלן, למי אני קורא מזיק? זה לא רק מי אני קורא, זה יש הבדלים גדולים בהלכה, הנה פה כבר היינו על ההבדל. מי אני קורא גזלן, מי אני קורא מזיק? אז היה מקום לומר שההבדל בין גזלן למזיק הוא מזיק מעוניין לשבור, לקלקל למשהו לשני, זה נקרא מזיק. אבל גזלן, יש לו עניין אחר, הוא מעוניין לגזול משהו עבור עצמו. זה ההבדל. גזלן דואג לעצמו, הוא רוצה לתחיף את השני, הוא רוצה להיות שלו. אז התורה הגדירה אותו כגזלן. מזיק, לא מעוניין לחיף את השני יהיה שלו, רק בעיקר רוצה להזיק לשני לא יהיה. זה ההבדל, זה נקרא מזיק. כך היה מקום לומר. אבל חזרו בכל הפוסקים ואומרים שלא זה ההבדל. רואים שההבדל הוא אחר. מהו ההבדל האחר? אדם אומר את הגמרא בבקעה באמת, אדם שמחזיק חפץ, ובא מישהו ודחף אותו, נתן לו דחיפה, והחפץ נפל לתוך הים. אבל רואים את זה, בתוך הים במים, רואים את החפץ רק, צריכים להיכנס לים, לקחת את זה. אז הדין הוא שהתוכף פטור, אבל שהוא גרם שהבעלים יצטרכו להיכנס למים להוציא את זה, אבל זה לא איזה, כזה כפירושו שהחפץ התקלקל, יהיה משהו אחר. פה אותו חפץ, רק הוא נמצא שם, רואים את זה, זה נקרא שזה לא חייב יותר. אבל כל זה, אם הוא דחף את האדם שמחזיק את החפץ, אבל מה אם חטף ממנו את החפץ וזרק לים, הוא כבר חייב לשלם. למה? כשאדם חוטף את ה... פה בגמרא מסבירה את זה כך, כשאדם דוחף את השני, אז הוא מזיק, הוא לא, לא, לא קנה כיונק זילה. החילוק בין גנב לגזלן הוא גנב, צריך לעשות קניינים, זה נקרא כיונק זילה. אז אדם שעושה כיונק זילה, מגדירים אותו כגזלן, אבל אדם שעשה, הזיק לשני, שבר להוא את, ה, את, ה, את החיפת שלו, אז הוא לא גזלן, שהרי לא קנה את זה לעצמו, לא עשה קניין, זה נקרא מזיק. כי זה ההבדל בין גנב לגזלן. לא מה שאמרנו קודם, שההבדל הוא שגזלן רוצה לעצמו ומזיק, הוא רק מעוניין לקלקל אחרים. אלא ההבדל הוא, גזלן באמת לקח לעצמו, הוא עשה מעשה קניין. אפילו כל הקניין היה בשביל להזיק לשני, אבל סוף סוף פעולת קניין הוא עשה. כמו שחטף חפץ וזרק לים, אז הוא חייב לשלם, נשא כבר נפח לגזלן. אבל אם הוא חטף, דחף מישהו מהחפץ, לא לקח את זה ביד, לא להכניס את זה לרשותו, אז הוא לא גזלן, בלי קניינים זה לא גזלן, אז הוא רק מזיק. זה מגדירים כמזיק, כך הם מסבירים, זה ההבדל בין גנב לגזלן. אז עכשיו יש, אז פה רואים בגמרא שההבדל בין גנב לגזלן זה תלוי במעשה קניין. ומילא, מילא אומרים, זה ההבדל בין גנב לגזלן. לכן, אם אדם גזל חפץ מהשני, והחפץ הלך והזיק, אז הוא חייב, שיש לו דינים, כי הוא שומר. אבל אם אדם גזל חפץ, ושבר אותו, לא המטרה שיש של... לא נפקים ממה התכוון, אבל למעשה הוא לא זה החפץ הזה לא יכניס לרשותו. לקלקל את זה, זה נקרא מזיק. זה נקרא מזיק. אז פה, בזה נראה שאפשר להיישב בזה קושיות של הקצות על, ה, על, ה, על, ה, על הרמב״ם. ברמב״ם כתוב שאם אדם, מחזיק חפץ שבר של השני, שובר חפץ של השני, אז הוא מדהים מזיק, חיה מדהים מזיק. כן, מה קשה בלעם? לא זוכר לגבי מה הרמב״ם אומר את זה, אבל הרמב״ם אומר את זה, אם אדם מחזיק חפץ, ואמר מה? מה שאפשר ליישב בזה קושיה, הקצות על העם. בגמרא כתוב זה גמרא בבקמה. מה הדין? מה הרבה בחבילו? זה פשט במשנה הראשונה שכתוב כל ה... אפילו מי שעושה עזק קטן חייב על הכל, כאילו עשה את כל העזק. כאן 10 אנשים גזלו, שני שבר, זה בתחלת בבקעמי. אז שם כתוב בגמרא כך, מה הדין עם ה... מה הדין? מה הרבה בחבילו? זאת אומרת, רש"י לומד מה הרבה בחבילו, ששם הרבה עצים, אחד עשה עצים, עשה מדורה של עצים ברחוב, השני הוסיף עצים. אז אחר כך הלך והזיקו, אז כולם חייבים. ראשון, השני, אם יש רשות ללכת, אפשרות ללכת, אי אפשר, לא ניכנס בהסבר של רש"י. אבל הרמב״ם יש לו פירוש אחר בגמרא הזאת. כלומר, הרמב״ם פירש ככה, הוציאו, אדם גזר בחפץ מהשני, וה... לא, הרמב"ם לומד פירוש אחר. אמר בחביל לו הפירוש, הוא שם חפצים, מסע על בימה של השני. הרי בימה הריקה עומדת. אז אחד שם עליה שק עם חפצים, שמטרה שהיא תוביל לו את, את, את החפצים שלו למקום אחר. ושם כמה חבילות, כל, הרבה אנשים, כל אחד שם חבילה על הבימה. הבימה מתה בסוף. אבל לא יודעים מי גרם למיטת הבימה. כל אחד שם חבילה. כל אחד גרם קצת, אבל מי למעשה הרג את הבימה, לא, לא ברור לנו. אבל אם, יש סימן, אם רואים שהבימה ברגע שהם, הרבה אנשים שם את החבילה, אבל אחד, מכל האנשים כשהוא שם, הבימה הפסיקה ללכת, אם זה מצב כזה, מבינים שהוא גרם שיתמות הבימה. אתה רואה הרבה אנשים שעובדים עם בימה, והיא מתה בסוף, אתה לא יודע מי בעצם הרג אותה. התשובה, מי ש... אצל מי שהפסיקה לעבוד, הפסיקה ללכת, זה מראה שהיא, מתה מחמת העבודה של ההוא. כך אומרת הגמרא. אז מילא הוא חייב, זה שאם רואים אחד שאצלו הפסיקה לעבוד, אפשר, להבין שהוא זה שגרם הריגת הבימה, אז הוא צריך לשלם. אם לא יודעים, ואנשים שמו חבלה, הפסיקה ללכת, לא תמו לב מי בדיוק שם את זה בשען שהפסיקה ללכת. אז פטורים, אפשר לחייב אותם, כל אחד יכול להגיד שזה לא אני, אבל מה הדין? כולם ביחד משלמים כמה עולה הבימה, בימה הולך 100 שקל, אז אם יהיה 10 אנשים, כל אחד צריך לשלם 10 שקל. אין סוף שקל, לא יודעים מי, הזיק אותו. אם היינו יודעים מי, היו גובים את כל המאה מהאיש הזה, הרחש שלא יודעים אצל מי הפסיקה ללכת, אז גובים, אז לא יודעים, אז גובים מהכל ביחד. בא קצות ושואל שאלה, איך, זה הדין הזה? הדין לא מובן, שאני אלך כמו סומכוס. אחר שעמיצים חביר לברי, אם לא יודעים מי, גרם את ההזק, אז כולם פטורים. מחלוקת של סומכוס ורבון הזה, בנוגעי ה... אדם, חטא בהמה, ו... אדם נגע בהמה, אבל לא יודעים אם הוא נגע גם את העובר או לא, אז הוא אומר, יחלוקו. זה הלכה במיון. של סומכוס, תראה, תוס לנו את זה בהתחלת במציא, סומכוס אומר, מה מלמות לו בסוף החלקי. אז כאן, אם השור נגע בהמה, אבל לא יודעים איזה בהמה הוא נגע. אם הוא נגע את, האמא, אז הוא נגע את האמא, והעובר של האמא נמצא מת. אז לא יודעים אם זה השור שנגע אחרה גם את העובר, והשור שנגע אחרה את האמא. ומילא גרם שהבן מת לבד. זה ספק בגמור. אז מסופק, אז סומכוס אומר, יחלוקו. היינו, משלם חוצי נזק על, הבהמה שהזיקה, שזה דין של מזיק, קרן שמשלם חוצי נזק מגופוי, ואחר כך על, העובר הוא משלם חצי מהחצי. ושזה סופק אם הוא חייב או לא, אז סומכוס אומר, מה מלמד לו סופק? חלקם, אחרי משלם רבע נזק על העובר. חכמים אומרים, זה גלל גודל בדין, המוצאים חביר, זה המשנה הראשונה זה מרובה. אז זה אומר, תגמר, אמר, סומכוס, חכמים אומרים, המוצאים חביר, זה כלל גודל בדין, המוצאים חביר על הבראי. מי לא פתור לגמרי? לא, 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 שני, לא יודעים מי הרג את העובר, אז זה פתור. אם כן, למה פה אתה מחייב את כולם? ולא יודעים, כל אחד פתור. ככה נשאר ביקושי הקצות על הרמב״ם, פרט שהלכה כמו, שלמעשה הלכה לא כמו סומכוס, זה הקושיה שלו. אבל אפשר, לפרש, אפשר לתרץ את הקושיה, כך. אפשר לתרץ את, הקושיה כך. אדם גזל בהמה, אדם משתמש בבהמה, יש לנו כלל, שאל שלמת אז קזנה, ואדם לוקח דבר של השני, משתמש בו, אבל בשביל להתכוון לגזור את הכל, רוצה להשתמש בו, אז הוא גזנה, זה שהוא שאל שלמת אז קזנה. אז בסוף אם הבהמה מתה, צריך לשלם, זה שהוא גזלן. אבל מה הדין, אם אדם גוזר בהמה, אדם גזר בהמה, והבהמה, אדם גזר בהמה, אבל הבהמה, והבהמה, נאמר, טוב, לא נזכיר את העניין השני, את העניין הזה עצמו, אדם גזר בהמה, וכמו שאמרנו, כל אחד שם חבילה על הבהמה, ולא יודעים מי הפסיקה ללכת. אז כאן, אם היא הפסיקה ללכת אצל מישהו, הוא בא אחר ולקח את הבהמה והמית אותה, אז הדין הוא כך. מה שיש פה מעשה שני דברים. יש פה גזלן, יש לו מזיק, במקרה שלנו. אם אדם גוזר, שם חבילה על בהמה, מצד אחד הוא גזלן, שיש למדס, כוונה שם חבילה על בהמה, לפי הרמב״ם, אין הכוונה שהוא בא סתם לשים חבילות ולהזיק אותו. הוא בא שהבהמה תביא לו בינתיים. מצא בהמה ריקה, הוא שם עליה חבילה שהיא תביא לו בינתיים. נצל אותה שתביא אותו לעיר את החפץ. אז זה נקרא גזלן, שיש למדס גזלן. אבל מה, אחרי שאמרנו שיש למדה וגזלנה, אז אף פי כן, אם ראו צמי הפסיקה ללכת, יודעים שהוא המזיק. אז זה צריכים לדעת, שאם ראו צמי, זה ששמה עליך בילה, אז הוא גזלן. בין שמבימה מתה, לא מתה, הוא גזלן. כמו כל גזלן בעולם, שאדם גוזל בימה, משתמש בו, זה גזלן. פה לא גזל לגמרי, אבל שיש להם דעת גזלן. אבל זה שאחר כך השתמשו בבהמה, ואחד שם עליה מסע ומתה, אז זה ששם עליה ומתה, הוא כבר מזיק, לא גזלן. מובן? אז עכשיו שהרבה שמו חבילות, ואחד לא שם חבילה ומתה, אז אפשר לחייב את זה ששם חבילה מדין מזיק, וזה שכל אלה ששם חבילות מדין גזלן. אז הדין הוא כך. אם יודעים מי הזיק אותם, אז כולם חייבים. פשטס כולם חייבים, כולם גזלו. כולם גזלו, כולם צריכים לשלם. אבל אם יודעים מי הזיק אותה, אז כל הגזלנים האלה ילכו לתפוע מהמזיק. אם אדם גזל ובא מזיק והזיק אותה, אז הגזלן יכול לתבוע מהמזיק, אתה הזקת לי בהמה, אתה חייב גם לבעל הבהמה, אתה חייב, מי שהזקת לו, וחוץ מזה הזקת גם לגזלן, שהגזלן יכול היה להשיב את הבהמה, כי הוא לא יכול. אז זה שגזל מדין גזלן הוא חייב, אבל אם באים לחייב את זה שהזיק אותה, צריכים לשלם. צריכים לדעת, אז רק הוא חייב. אני, כל גזלה יכול לתבוע מהמזיק שישלם. וממילא, אם לא יודעים מי המזיק, הוא פתור. מובן החשבון. כשאדם גוזל, אם שניים גזלו, אדם גוזל בהמה, ובהמה מתה, או בא מישהו אחר והרג אותה. אז למעשה הגזלנים חייבים מדין גזלן. אז אפילו הם לא יודעים מי עבור מי מתה. אם היו יודעים מי הרג אותה, אז כל הגזלנים היו תובעים המזיק. אף פעם שהם גזלנים, אבל אתה חייב, אתה הזקת, אתה חייב לשלם. אנחנו גזלנים, אבל הם לא יכולים לתבוע אותנו, לא יודעים מי הגזלן, אבל אתה ודאי חייב. אבל אם יודעים מי הזיק אותה, אז כולם תובעים מהמזיק, והמזיק חייב לשלם. אפילו הם לא יודעים מי עשה את זה. מי גרם שהבהמה תמות? אבל אם הבהמה מתה, ולא יודעים מחמת מי, לא הרגו אותה, אלא מחמת המסע היא מתה. אז אם יודעים שמחמת זה ששם, אם אתה, אז הוא המזיק, הוא חייב. אבל אם לא יודעים מי, אז אי אפשר לתואם את דין מזיק. כשהם דין מזיק, אתה לא יודע, אולי לא מתה מהיזיק. אלא מה אתה יכול לחייב מדין גזלן? אז לא יודעים מי הגזלן? כיוון שלא יודעים מי הגזלן, אז כולם פטורים. אז מי למיושר הקושה של הקצות? על ה, על ה, למה, מה שהרם אומר, לא יודעים מי, המחמת מי הפסיקה ללכת, כולם חייבים. כולם חייבים מין גזלנים. אם יודעים מי, הלך, מי הרג אותה, אז, כול, אז, אז נכון שאתה יכול לחייב את כולם מדין גזלנים. אבל הגזלנים עצמם יכולים לתבוע מהמזיק. יודעים כאן מי הזיק את הבימה, זה מי שהפסיקה ללכת. אז כל אלם יכולים לתבוע מה... תשלם. כולם יכולים לתבוע ממנו, תשלם. מה שהזיקו. אז באו יגיד, אולי אתם גזלתם. אנחנו גם גזלנים, אבל אתה ודאי חייב. אין לך תירוץ לו. גם אם אנחנו גזלנים, אתה חייב לשלם מדי מזיק. אבל אם יודעים מי הזיק, אז כבר אי אפשר לחייב רק מי שהזיק. אז מילא, זה הפירוש שכולם פטורים, שרק מי שהניח חייב. מדובר שהם אומרים שאנחנו לא הזקנו אותה. אז נשאר שהמזיק חייב, הגזלן פטור. כמובן, החשבון הזה. כן, צריך לעשות את זה לבד, וזה חשבון פשוט. ומילא, לפי זה אפשר להבין, אפשר להתרץ קושה חזקה שהרבן שואל, ופרק סעד בעיניי שלא תרץ כך. יש מחלוקת מפורסמת בגמרא בבבא קמא, אדם זורק כלי מראש הגג, ובא אחר בשברו במקל. אחד לקח כלי של השני וזרק אותו מהגג. ובא מישהו באמצע ברחוב שעומד עם מקל, הוא ראה את הכלי נופל, אז הוא נתן דפיקה לכלי, והכלי נשבר. אז הראשון זרק אותו מהגג, והשני שבר אותה. מה הדין? אז כתוב במשנה שהוא פטור. זה ששבר במזיק, פטור. אז לומדים, ראה שכולם, מי פטור? פטור כל אלה. אחרון פטור. למה? שזה שזרק את הכלי במצב כזה שהיא נמצאת באוויר והולכת לשבר, זה כבר כלי שבור. זה יקרה המון התביר לטובה. כבר כלי שבור. מצב כזה זה כלי שבור. אז מילא, אם, אז יש כבר מי שחייב בגלל שעשו את הכלי שבור. עכשיו שפעם אחר בשבוע פתור, כבר שבר כלי שבור, אז רק, כן, אז זה השני, זה הכוונה השני פתור. אז מה כתוב פה? אז רק למרות שהגר בחר בשופר ומקל פתור, כוונה השני פתור. כך עומד רעש. אני אתביר את טובה. הרמב"ן שואל על זה. הרמב"ן שואל, אם כן, למה המשנה לא כתבה מה הדין של הראשון? כתבה, זורק לי מראש הגג, פרחה ושוברי, השני פטור. מה עם הראשון? ואת אומר, השני פטור, אז אתה מניח שכלי שנמצא באוויר, כבר שבו, אז הראשון חייב. אז למה לא כתבו, הראשון חייב, השני פטור? משנה בכלל התעלמה מהראשון. למה השני פטור, שמה נתביר, מה עם הראשון? כך מתפלא הרמב"ן על הרש"י. אכן אומר הרמב"ן לא כמו רש"י. שהגמרא הוכיחה מכאן, מהדין הזה מראה שזה לא כלי שבור. כשאדם זורק לי מראש הגג, כל זמן שהוא חיים, אז הוא כלי שתשלם. אז אכן, הראשון חייב, הראשון לא חייב. לפי רש"י הראשון חייב. שהוא שבר את זה, הוא הכניס את זה באוויר. באוויר זה כלי שבור. אחרי זה הפלא, למה המשנה לא הזכירה שהוא הראשון חייב. אבל לפי הרמב"ן, הראשון פטור, הכלי עדיין שלם. רק אם יודעים מי ש... הראשון פטור, אז מה שהמשנה אומרת כאן, זורק למראש הגג, וואה, ושוברי פוטר, שהשני פטור, אז למה הוא פטור? אם אתה אומר שהראשון פטור בגלל שלא הזיק, זה עדיין כלי שלם, אז למה השני חייב? אז אומר הרמב"ן חידוש, דבר מחודש. שאפשר לחייב מה זה יקרה, כי אם יש לאדם כלי, אבל אם יש לאדם כלי שמרחב באוויר, אז נכון שהכלי עוד שלם, מי ששובר אותה יהיה פטור, אבל אי אפשר לחייב גם מי שזרק אותו, למה? שהכלל העולם שאדם מזיק לשני, אז צריך לשלם. כמה צריך לשלם? שמים אותו, כמה ישווה הכלי לפני הזריקה וכמה ישווה אחרת. זאת אומרת, כל מזיק משלם כמה ששווה הכלי לפני שהזיק, רגע לפני שהזיק, רגע אחרי שהזיק. יש הפרש ביניהם, אז ההפרש הזה, המזיק חיה. שהוא כלי, כלי, אדם זורק כלי, כלי בראש הגג, אז, אז הגזלן, הגזלן באמת, הראשון פטור, אבל השני גם כן פטור. למה? שהשני אומר, אני זקתי כלי, אבל כמה איש הבא כלי? כלי שמרחב באוויר, אין לו ערך, אף אחד לא יקנה אותו. לפני שנשבר, כבר אנשים לא קונים אותו. מילא לא משלמים. נכון שהמזיק של הכלי זה השני שהוא שבר. אבל הוא שבר כלי שכבר לא שווה, שאף אחד לא יקנה את זה. לכן השני פטור. כך אומר הרמב"ן. אז מה שכתוב פה, זורק לי מראש הגג, רבה אחר בשורי, אז פטור, אז החידוש השני פטור. הראשון פטור, הראשון פטור, הראשון באמת חייב. למה הראשון חייב? הראשון גם כפטור. הראשון פטור, בגלל שלא שבר את זה, זה עדיין כלי טוב. השני פטור, בגלל שהוא שבר כלי שאנשים לא קונים, אז זה לא שווה כלום, אז גם הוא פטור. השניים פטורים. זה פירושו של הרמב"ן. וזה לפי שניהם בעצם לא מובן למה המשנה התעלמה מהראשון. הראשון היא אמרה, לא דיברה עליו. לפי רש"י, לא מדברים על הראשון, מדברים על השני. הראשון פטור. הראשון באמת חייב, אבל השני פטור בגלל שמעון התפירה שבר. לפי הרמב"ן, השני פטור בגלל אף פעם שהוא שבר כלי טוב, זה עדיין כלי טוב, אבל הוא פטור בגלל שאנשים לא מעריכים את זה, לא ייתנו בעד זה יש כסף. אם תלך לשאול כמה אדם מוכן לתת בעד כלי שמרחב באוויר, לא מוכן לתת כלום, מה הוא צריך כזה כלי? אז מילא יוצא שהמזיק השני לא חייב בגלל שלא ישווה כלי בעל ערך מסוים. זה פירושו של הרמב"ן. אז באמת מה עושים קושיית הרמב"ן? למה המשנה בכלל לא הזכירה מה דינו של השני? מה דינו של הראשון? אז אפשר לומר כך, שבעצם הראשון חייב, הראשון, למה המשנה לא אומרת שהראשון חייב? אז אפשר להגיד תירוץ, שאם היה כתוב במשנה, זורק לי מראש הגג, ובאחר בשוברי, הראשון חייב, לא הייתי הראשון, לפי רש"י היה צריך לכתוב שהראשון חייב, שהוא בזה שזה רק באוויר כאילו שבר, השני פטור. אבל למה המשנה לא הזכירה את הראשון שהראשון חייב, אפשר להגיד טעם אחר. מפני שאפילו תגיד שהוא לא מזיק, הכלי עדיין שלם, גם כן אפשר לחייב את הראשון. למה? בדין גזלן. כמו שאמרנו קודם גמרא, שאדם מחזיק כלי, ואדם מחזיק חפץ, ובא מישהו ודוחף אותו, ונפל לתוך הים, אז אם הוא עשה קניין, אז הוא נפח לגזלן, ואילו הוא חייב לשלם, זה שזרק לים. אף פעם שרואים את זה בים, אבל זה לא השבה, השבה שצריך להיות בישיב את הגזלה ביד. אבל אם אדם זורק לי לשני, אז גזלן חייב גם לש... אבל אם אדם לא תפס את הכלי מהשני, רק דחף אותו, אז אתה בא לחייב אותו מדי מזיק. מזיק הוא לא. מזיק הוא לא רק מפני שרואים את זה, אז הוא לא שבר את זה. זה הסיבה. אבל המשנה לא רצה לדבר על הראשון, שלא יהיה ראיה מהדין. אם הייתם מה שהראשון חייב, לא הייתם יודע אם הוא חייב מדין מזיק או מדין גזלן. אם מדין גזלן, אז מה נפקים הנה עם הבאימה הכלי עוד קיים, אז מה יש? אבל גזלת הכלי, אתה צריך לשלם. ואם תגיד, לא היה לו ראיה מהדין הזה שהראשון חייב. חייב מדין גזלן, אולי חיה בדין גזלן. לכן המשנה אלימה לא כתבה על הראשון, היא כתבה רק על השני. הראשון תלוי, זה שהראשון, הראשון באמת חייב, רק מדין גזלן, אבל כבר אמרנו שהגזלן יכול לתבוע מהמזיק. מילא מיושב השאלה, אז לא קשה שאלת הרמב"ן, למה לא דמשנה דיברה על הראשון רק על השני. חוץ אותם פשוט, אנשים היו מדברים על הראשון, לא היינו יודעים שהטעם הוא מצד, לא יודעים את הסיבה למה הוא פטור. אפשר להגיד שהוא פטור מצד שהקליעות כאילו שלהם, אבל אפשר להגיד שהוא פטור בגלל, לא בגלל שהכלי שלהם, אלא בגלל, שגזלן. אני מחייב את הראשון, אפילו אחר שעבר אפשר לחייב את הראשון, מצד גזלן. ומילא, אז המשנה לא יכולה להגיד מה הדינו של הראשון. הראשון חייב בכל מקרה, בין מצד גזלן, בין מצד מזיק. לכן המשנה אלימה, לא מדברים עליו, מדברים על השני. מה השני, אם מונת וירה טובה, אז השני פטור. לא מונת וירה, אז השני חייב. זה מה שרצינו ליישב את השאלה של הרמב"ן על שיטת רש"י. רק פה יש לדון עוד הלכה, שלא אולי אם לא ניכנס כעת לזה, שאדם שגוזל ובוא אחר וגזל ממנו, אז השני פטור, כן, אם הגנב פטור. אבל פה, הראשון גזל את החפץ, וזרק אותו מהגג. המדין גזלן הוא חייב, אבל השני, אם השני הוא מזיק, אז אפשר לחייב אם השני הוא מזיק. הראשון חייב מדין מדין גזלן, והשני חייב מדין גזלן, כבר חייבנו את הראשון, אז השני ששבא חייב פה במקרה חייב. על הדין הראשון שאמרנו, שמה בו וחביא לו, הרבה אנשים שמו, עדיין קשה קצת, למה אדם גוזל, בא אחר וגזל ממנו, אז האחרון נקרא הגז. אז הגזלן השני נקרא הגזלן. ושגן מן הגנף פתור, אז הראשון עוד חיה. אבל פה אפשר להגיד שזה קורה בגזלנים גמורים. שהשני גוזל, אז הוא נהפך לגזלן. אבל פה, שהראשון הוא לא גזלן גמור. נכון שיש למידה אז גזלן הבא. אבל עדיין, אם גוזל מישהו אחר, עדיין אפשר לחייב את השני. זה צריכים לדון אם שהיה בזה, שיש למידה אז הדין חלף מן הגנף. טוב, הקופונה בלחור מישב השאלה של הרמב"ן. כי כל השאלות, הכל התיישב. פלא בעיני שהרמב"ן בכלל התעלם מזה, זה לכל דבר פשוט, מה שאני אומר. זה הגמרא אומרת את זה על צורק לימור, על אדם שדוחף את השני ונפל לים, אז הגמרא אומרת שהראשון שדחף, אם הוא לקח את זה ביד, אז הוא חייב בכל מקרה, בין הוא גזלן, בין הוא מזיק, שהוא מזיק חייב, וגזלן חייב. רק אם הוא דחף ולא לקח ביד, אז הוא לא... אז עדיין הראשון מזיק, אז השני פטור מדין גזלן, רק הוא חייב מדין מזיק. אז אם זה כבר הזיק, כבר גזל דבר חפץ לא טוב, אז הוא לא חייב. זה מה שרצינו, לבאר את הקטע הזה בגמרא. כך אפשר לפרש את החשבון בגמרא. טוב, מה נדבר? זה עניינים חשובים מה שדיברנו, כדאי לחזור על זה הרבה. כן. מה עכשיו למדתם, איזה עניין במציע? בגלויצי כבר דיברנו גם כן, אה? בגלויצי דיברנו. אבל לא יודע, נקרא גמרא, נראה מה, איזה עניינים נמצאים בהם. בגמרא במציין. לא, אתם עושים קידוש, אני שכחתי. לא, סליחה, חשפתי. בבלתי, זה קידוש, אתם. התחלת קידוש. טוב, אז קידוש, אני רק אומר, הקדמה. קידוש, צריכים לדעת, שאצל הראשונים, הגאונים, זה נקרא מסכת קניונים. קידושין זה, זה מדובר על כל הקניונים, שאדם קונה אישה, אדם קונה חפץ, קונה קרקע, קונה מטלטלים, קונה כל מיני קניונים, קונה ודיברי, בתניינים. כל המסכת קידושין הולך בעצם על קניונים. כל הקניונים. אחר כך הם קונים עד השליח, אחר כך הם קונים עד התנאי. לכן כל המסכת הזה התחיל עם קידושין, אבל יסודו ובקניונים. יסודו ובקניונים. אז רק נעמוד על המשנה, שהמשנה אומרת, האישה נקנית בשלושה דרכים, בכסף, בשטר ובביה. שלושה דברים קונים בשטר, קונים באישה. כסף, שטר וביה. אז כסף, שטר וביה, זה מה העסק העניין. אז בכסף, שם היינו בדינר ושווה דינר, בסילנו פוטה ושווה פוטה. פה כתוב עוד הלכה, ששווה כסף ככסף. שכסף זה כל דבר ששווה כסף זה כסף. זה נקרא שווה כסף. תוסד במקום מיד שואל, הרי בכולה תראה כולי, נכון ששווה כסף ככסף, אבל יש על זה פסוק. מה לומד את זה מהפסוק? ששווה כסף ככסף בגזלן. אז אם כן, אז מה ראיה שבקידושין גם כמועיל? היי תלמד ממזיק, שמזיק שהזיק יכול לשלם שווה כסף, אז אתה רואה שצריכים מיטב, יש מה דבר שצריכים דווקא מיטב שדהו, לא כל כסף. ואם אתה בוא תלמד לא ממזיק, אלא מדין שאדם מוכר עצמו לגוי, שיכול לגול את עצמו, אז ישו בכסף, אז גם כן אין ראיה, אולי בגוי, התורה היא קילה, שלא יתבע בין הגויים. אז אם כן, אז מה כאן הגמר אומר שווה כסף ככסף? כך שאל תוסת. אז תוסת אומר, שבעצם משניהם יחד יודעים. עם מזיק, יחד עם הדין השני של אדם מכר לגוי, ששווה כסף ככסף, משניהם ביחד לומדים לכל התירי כולה ששווה כסף ככסף. הר"ן אומר שכל הקושיה לא מתחילה. קושיה של תוספות, איך יודעים שווה כסף ככסף, זה פשוט לא קושיה. למה זה לא קושיה? מהר"ן, ככה השכל אומר, מה? למה שווה כסף לא יהיה ככסף? אדרבה, השכל אומר ששווה כסף יותר טוב מכסף. מה זה שווה כסף? אדם שבר לי שולחן, אמר. אז צריך לשלם. יכול לשלם כמה ששווה שולחן. יכול לשלם עם דברים אחרים, יכול להביא כיסא. אז כיסא זה שווה כסף. אבל אם נבוא בשכל ונשאל אם שווה כסף ככסף, אז אנחנו רואים שבדר. אם אני עושה את זה בלי הסכמת הניזיק, אני שמרתי למישהו את השולחן, אז בלי הסכמתו אני הולך ומשלם לו שווה כסף, נתן לו כיסא. אז זה לא פשוט ששווה כסף ככסף. אדם עוד צריך כיסא מה אתה מביא לשולחן. וכן כל שווה כסף ככסף. מי שצריך את זה, מי שלא צריך את זה, השווה כסף לא ככסף. רק מה זה שווה כסף ככסף? איתם, יותר קל למצוא אדם שירצה. יש הרבה אנשים שרוצים את העניין הזה. אז בקלות נמצא מישהו שיקנה. אבל ודאי שזה לא יותר טוב מכסף. כסף יש לך ביד ואתה רוצה לקנות מה שאתה רוצה. נכנס לחנות ואתה אומר, אתה רוצה את זה, ייתנו לך מיד את זה. אז אם אדם יזיק לשני, אז אני מבין. ואתה שואל אותו מה הוא רוצה, מה שהוא יגיד שהוא רוצה, זה השכל אומר שזה הכי טוב. אז לכן שווה כסף ככסף בקידושין, מדובר ששואלים את האישה מה היא רוצה. אתה לא יכול לקדש אישה בלי הסכמתה. אם זה הסכמתה, אז הסכימה לקנות שווה כסף. אם היא הסכימה כל שווה כסף, אז אדרבה, שווה כסף יש לו מעלה גדולה מאוד, טוב מה שאדם רוצה, אבל מכאן ללמוד על מזיק, או מזיק הרי עושה בלי הסכמת האדון. אדם קנה, אדם הזיק לשני, אז בא, הוא הולך לשלם, שלם לי שווה כסף. שבר לי את השולחן, מביא לי כיסא. אני צריך שולחן, לא כיסא. נכון שזה שווה, מיטב זה בקלות אפשר למכור, אבל אף כן, זה יותר טוב לי שתיתן לי כסף שאני יכול לקנות, בכל מה שאני רוצה. אם כן, אז לא, אז לא, אז לא קש, אז אין לכן מקרה כזה שהאישה לא רוצה שווה כסף, אז לא. אז באמת היא יכולה להגיד שלא רוצה להתקדש, ולא תהיה מקודשת. אלא פה מדובר שהאישה הסכימה. אם היא הסכימה, אז שווה כסף ככסף. זה ככה צריך לומר. כך אומר הרן. אומר הרן כך, אם אדם יקדש אישה בתנאי, בתנאי שאת מקודשת לי בתנאי שניתן לך מתנה, ואחר כך הוא בא לתת לה מתנה והיא לא רוצה לקבל. לא רוצה לקבל את המתנה הזאת. אז זה גם הדנה, אם שווה כסף ככסף. הגמרא דנה שניסיני בר כוחו לא ישמע ניסיני, היא לא רוצה, זה לא, אתה צריך להביא למתנה שהיא מסכימה. אבל אם זה תלמד, שפה צריך עם הסכמה, בהסכמה שווה כסף, צריך עיון אם ככסף או לא ככסף, שווה כסף או לא ככסף. אבל במקום שעצם הקידושין הרי עושים בהסכמת האישה, אז למה ששווה כסף או לא ככסף? מה יכול להיות יותר טוב משווה כסף? כך עונה הרן על השאלה. חשבתי שיש עוד דבר שאפשר להגיד ששווה כסף ככסף. יש שאלה. כשאדם אדם, אדם, אדם קונה חפץ בכסף או בשווה כסף? אז השאלה, מה זה הקניין כסף הזה? הסמ"א אומר שיודעים שווה כסף, יודעים שאפשר לקנות בכסף מסבורה, שהרי כל הקניונים שאדם עושה, אדם עושה קניין, אז מה הסיבה שהוא קונה? בגלל שהוא עשה מעשה קניין הוא קונה, שיחי הגבוה, חזוג את כל הדברים האלה מעשה קניין קונה, מה ההיגיון שקונה? הגיון הוא כך, בעצם יסוד הקניינים בנוי, ככה האחרונים מסבירים, מושג הקניינים בנוי על, 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 על האמת היא, בנוי על בעלות של האדם, החפץ בעלות של הרום, הרום בעלים על החפץ שלו, על העצמאות שלו, אם הוא מסכים לתת לשימן, אז זה הפסיכו, מכיוון שהוא הבעל על החפץ, אז ידוע למר שאני נותן לרום. אז יצא ככה, שבעצם דיבור לבד היה צריך לקנות, שאדם אומר, הקונה, אני מקנה לך את החפץ הזה בהסכמה, אז למה לא? רק למה צריכים שווה, למה צריכים עוד מעשה קניין? צריכים לחזק את הדיבור. רק זה דיבור בעלמא, אבל אם עושים את זה, עושים את זה עם מעשה, אז זה נותן לזה תוקף. אדם מושך בהמה, אתה נכון שהוא אמר שהוא נותן לי את זה, אבל אני משכתי את זה, אז עסקתי, קירפתי את העניין יותר למעשה, שרואים את זה בפועל שעשה את זה. ככה, זה הסיבה שקונה קניונים. ככה אומרים הרבה אחרונים, אחד נשמע בזה שבאבא שלו ועוד הרבה אחרונים אומרים שזה ההיגיון של כסף. אבל לחורה, ההיגיון הזה מועיל רק אם אדם קונה בכסף. מה זה בכסף? אז דן אמר לו, רוצה לקנות שולחן. שולחן עולה 100 שקל. אז אם היית נותן לו 100 שקל ואומר שהשולחן שלי, אז רגע, לא סיימנו. אז נכון ששווה כסף, נכון ששווה כסף, כי זה מסבור נראה כך. אבל זה הכל שנותן את הכסף. אבל אם הוא נותן לו, קנה שולחן ב-100 שקל ונותן לו שקל. איך הוא יקנה כאן? הרי הוא קנה 100 שקל. אז יש אומרים שאם נותן לו שקל, אז השקל הזה הוא אחד מ-100. אם נותן לו 100 שקל, הוא יקנה את החפץ. הוא נותן לו שקל אחד, אבל עכשיו כמה צריך עוד לתת לו? עוד 9 שקלים, עוד... חסר אחד, 100 חסר אחד צריך לתת לו. זה אומר שכסף קונה, זה כבר הסבר אומר. כאן, במקרה שלנו, פה כבר רואים שהכסף עצמו יש לו כוח. והשיחל אומר שהכסף קונה. שהרי קיבלת את התמורה, מכרת לי חפץ ששווה 100 שקל, ואם היא תנותן לך 100 שקל, אז קיבלת את התמורה, זה התמורה קיבלת, אז החפץ נהיה שלי. גם זה מסתבר מאוד בשיחל. קיבלת את התמורה שרצית בעד החפץ, אז אתה חייב לתת לי את התמורה, זה גוף הטעם של שווה כסף. אבל זה הכל אם אני מניח שקונים בכסף, הפירוש כסף, כסף קניין, שכסף, כסף שיווי. זאת אומרת, 100 שקל שאני צריך לתת בעל הבית, נתתי לך שקל. עכשיו אני מספיק לתת לך פחות, 100 שקל פחות שקל. אבל יש אומרים לא, שכסף, זה כסף לא קשור לתשלום. התשלום של 100 שקל זה נשאר. הרי שאמרתי לך שאני מוכר ואתה חפץ ב-100 שקל, נתתי לשקל, אז קנית בי כסף, נהיה שלך, אבל עכשיו אתה חייב לשלם את המחיר. כמו שאדם קונה בית בחזקה, אמר שהבית שווה כך וכך, פרק שעשה חזקה, נהיה הבית שלו וצריך לשלם את התמורה. אבל זאת אומרת שהכסף שאני נותן זה לא התמורה של החפץ, אלא זה מה זה קניין. מה שאמרנו שהסבור אומר שקונה, זה רק אם אני אומר כסברת עצמה, שזה הכסף שאני נותן, זה חלק מהתשלום עבור החפץ. אבל אם אני נותן תומע סיכין, אין עדיין תשלום, אז לכן לא מסתבר שזה... טוב, אז זה יהיה הקדמה לכל הקניינים בכסף. ומי זה שמדבר פעם הבאה, זכור שדיברנו על העניין הזה, זה הכל שייך אחד לשני. טוב, בינתיים נחזיק לך כאן.